טוב, נדבר נקודה מדברי רבינו המהר"ל בנוגע לתוירה. האמת היא שלמהר"ל יש ספר שלם על הנושא של לימוד התוירה. זה נקרא תפארת ישראל. כן, ספר שלם במהדורות החדשות של הרב הרטמן זה 3 כרכים, אם לא 4. איצור ממש ספר גדול ושמן, שמדבר על תפארת ישראל, מדבר נפלאיס תמים די מתוירוסינו הקדושה. שהיא הטרס תפארס לעם אשר בוכה לו ולנחה לו, דברים נפלאים עתיקים מגבשנו של אילום. ספר שלם על תוירה. דרך אגב, מעניין לציין שכשהוא מתחיל את הספר הזה, תפארס ישראל, הוא מתחיל עם הנקודה שאפשר לעשות טעות. זו הנקודה הראשונה שהוא מדבר בספר. הוא אומר, וזה זה התוירה שעושה מוי של לפני בני ישראל. הוא אומר, הקוסוב הזה רוצה לומר, כי התוירה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. זה יותר רשו סום מויש לפני בני ישראל. מויש רבנו לא נתן את זה למישהו. אין לה איזה ביילס של מישהו שהתוירה שייכת לו. אין לה סום מויש לפני בני ישראל. התוירה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. ולכך לא אמר שסום לבני ישראל, רק לפני בני ישראל. כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות, זוכה בה. ולא יאמר האדם, כי התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן התורה. אדם יכול לחשוב בטעות. שהתורה ניתנה רק לגדולי החכמים. הם אנשים שהם בטבעם רחוקים מטעויות, והם הגיעו כבר ליאשרס, אז להם ניתנה התורה, אבל אני, כאילו, אם אני אלמד, יהיה לי טעויות. אם יהיה לי טעויות, אז אני, לי התורה לא ניתנה. מה פירוש לא ניתנה התורה? ללמוד? ודאי שאני חייב ללמוד. אבל האם אני יכול להכריע לפי ההיגיון שלי בתורה? האם אני יכול ללמוד תורה וללמוד אותה בצורה שההבנה שלי היא זאת שפועלת בתורה? האדם יכול, אתה יודע, לשים את עצמו במקום מאוד נמוך, שאני לא מסוגל ואני לא קשור. הוא אומר, אבל המציאות היא לא ככה. התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים. אבל התורה ניתנה לכל. תורה ניתנה לכולם, לפני בני ישראל. ולא יאמר גם כן, הוא אומר, אבל אני אגיד, אולי יש גם בתורה. אולי אני אעשה טעויות, אולי אני אשויגג. אולי יש גם בתורה. ודובר זה פירשו במדרש. אומר, ויה מהר"ל מדרש, אביה ניאל בישא יוין, ודגלו יולי יעבו. אומר המדרש, רבי יוינה אומר, שני חברים עוסקים בהלוכה. זה אומר בישאב של הלוכה, וזה אינו אומר בישאב של הלוכה. אחד מדבר לעניין. הוא אומר בישאב של הלוכה, הוא מעמיד בישאב מהלך ברור בהלוכה. ואחד לא אומר בישאב של הלוכה, אחד טועה. אומר הקדיש ברוך הוא, ודגלו יולי יעבו. הביאני על בייס היין, הוא הביא אותי על בייס היין. מה זה יין? יינו של תורה. שזה לימוד תורה שבעל פה. ודיג לו אול היעב, הקדיש ברוך הוא אוהב, ודיג לו אול היעב, הקדיש ברוך הוא אוהב, גם את מי שלומד פשט לא נכון. אומר רב אחי, המאורץ שקורא לאהבו איבו, כגוין ואוהבתו, במקום לקרוא ואוהבתו, הוא קורא ואויבתו. שהמשמעות של זה היא נוראית, השם ישמור, כן? ואויבתו את השם אלוהיך וכל לבו וכל נפשך וכל מועידך. אחר כך עוד אולי מקיים את זה גם כן, אתה מבין? ואויבתו, הוא שונא את הקדיש ברוך הוא וכל לבו וכל נפשך וכל מועידך. טעות כזאת נורא. אומר הקדיש ברוך הוא ודיג לו יולי יעבו. תראו שם, במדרש, המדרש אומר שזה וכילוס יולי יעבו, וכילו לו יולי יעבו. הקדיש ברוך הוא אוהב. אוהב את הטעויות גם כן של בני אדם. אומר פירוש בייסאב של הלוכה, שאומר שורש הלכה וטעמה. אומר הלכה עם שורש ועם טעם ועם סיבה. האמת היא כשהרב המהר"ל בא להגדיר פה מה זה לימוד, לימוד נכון, לימוד של תורה נכון, הוא מגדיר את זה בשורש הלוכה וטעמה. שורש הלוכה וטעמה. זו נקודה חשובה, חשוב לשים לב אליה, כי אפשר לראות שזה בעצם שיטת המהר"ל בכל מקום. לראות את השורש של הדבר ואת הטעם של הדבר. והמהר"ל הזה, והשיטה הזאת של המהר"ל, היא לא רק באגדתא. המהר"ל הרי הרבה יותר מוכר לציבור מספרי המחשבה שלו, ופחות מספרי ההלכה שלו, כן? זה המציאות. למרות שהמהר"ל במציאות היה ראש ישיבה בפויזנה, והיה ראש ישיבה בפראג, והיה ראש ישיבה בהרבה מקומות בבוהמיה, הוא לא היה דרשן נודד, הוא לא היה מגיד. הוא היה ראש ישיבה. למעשה, הוא עצמו גם השקיע בהמשך החיים שלו לערוך ולהכין לדפוס דווקא את הכתבים שלו בהלוכה, דווקא את הכתבים שלו במחשבה, ולא כל כך את הכתבים האחרים. ולכן הכתבים, גם אלה שהתגלגלו והגיעו לידינו, ומכון ירושלים הדפיסו אותם בשנים האחרונות, החילושים עלי רובין, החידושים בו במציע ועוד, אז זה פחות ערוך ומוכן לדפוס מאשר הכתבים של המהר"ל במחשבה. זה פחות שכיח, פחות מוכן, אבל יש אפילו יותר מזה, יש משהו מאוד מעניין. הנכד של המהר"ל כותב, הנכד של המהר"ל כותב ברב מאיר פרליש, פרלס, הבן של פרליה, כן? בגילס יוחסין. כותב, סידר תלמוד מלוקות מדלת סדורים המצויים על סדר זרועים וסדר טיירס. הוא הלך וליקט מתוך השס, שס חדש, תלמוד בבלי, כאין תלמוד בבלי, על סדר זרועים, שאין לנו תלמוד בבלי, יש הרי רק על ברוכס, ועל סדר טיירס, שיש לנו רק נידה. אז הוא סידר, כמו שמי שעשה את זה אחר כך, היה רדזין הרבה, שהלך וליקט סדרי טיירה. ואומר, ואוסו פירוש כפירוש רשי, ופירוש חורף כפירוש טויספס ויסיים. ככה הוא כותב, שהמהר"ל חיבר פשוט רשי וטויספס על גמורה שהוא ליקט מסדר זרועים, וחיבר שס חדש על סדר זרועים, גמורה על סדר זרועים וגמורה על סדר טיירס, ובשאילה זה תשובה ישרה בו, חוץ מזה הוא חיבר גם הרבה שוטים, ובאבינו יסיינו, בסריפה של סורף השם, בחמוסוי, בשנס תוף ממתס לפק, תוף ממתס לפק היה כבר 80 שנה אחרי פטירת הרב המהר"ל, אבל נשרפו כל מחמדינו אויה לסריף הסיש. והוא כותב שם, ואני הקויסב, כך כותב רב מאיר פרלס, היה לאדוני אובי זיכרונו לברוך השס, דפוס ונציה ריש פי. כתובים עליהם חידושי הגוין הנ"ל, חידושים של המהר"ל, דמאס ידי אצבע אויס חסונוי, הגוין מהר"ל רבי יצחק כץ, שחדש לרבי יצחק כץ כתב, וגם חידושי חסונוי עצמוי, והולכו מאיתנו בהבינינו, כן, נשרף, נעלם, ולא נשאר בידינו ביד אחי, רב דוד פרלס, כי אם שתי מסכתא, סוכה ועירובין. למה זה המציאות שהוא חיבר חידושים על כל השס, זה אנחנו יודעים. כי בכסיס ויד שנמצאו, אתה רואה שהוא מציין. למשל במציא, הוא מציין שהוא כתב על בובקם, שהוא כתב על גיטין, שהוא כתב על אבי זורה. הוא מציין, ראי מה שכספתי בחידושים על שבועס. זאת אומרת, אתה רואה, ויש עוד. אתה רואה שהוא חיבר למה יש החידושים על כל השס. יש יצא לפני 150 שנה על מסכת שבס עירובים ופסוחים בשם גור אריה, מכסב יד שהיה לרב פורים זלמן מרגוליאס. יש גם חידושים על ריף ומותחה. שנזכרו גם ברשימות, חלק גדול נעלם. אבל למעשה זה דבר פשוט וברור שהידע שלו בהלוכה היה ידע מאוד מאוד גדול. היה פעם שאלו את רב מאיר אריק, רב מאיר אריק מגדוי ללמדונים והגאוינים בגליציה. שאלו אותו אם זה נכון הסיפור שהמהר"ל עשה גוילם. הרי ידוע שיש על זה ויכוחים גדולים. רב יצחוק היה יהודי בשם רוזנברג רב יידל רוזנברג מהונגריה, שהוציא גם זוהר מתורגם ללשון הקודש, הוא הוציא את הסיפור הזה, שיש גוילם. והוא טען שהוא מצא את זה בכסב יד של רב יצחוק כץ. הבעיה היא, טוען רב אברהם בנדיקט במוריה תופשין מבייס, נראה לי ממה לפה מבייס, טען שרב אברהם בנדיקט שבכסב יד, כשהוא רוצה לתאר זייגר, שעון, הוא קורא לזה במילה שעון. כשהמילה שעון היא מילה חדשה. שמוצאה רק בעברית. לפני כן היו קוראים לזה או מוירשויס, או אוהר, או זייגר, אבל לא שעון. זאת אומרת, יש שם עוד כל מיני דברים שאם רב יצחוק החתן של המהר"ל כותב את זה, הוא לא היה אמור להשתמש במילים כאלה. אז הוא טען שזה זיוף, ובפרט גם כן החכם צבי מתאר רשימה של כל אלה שעשו גוילם, והוא לא מתאר את סבא של המהר"ל, או שפה רואה עוד בספר יציר. יש הרבה טענות על זה, ויש חסר גדול במקורות. הראיה היחידה שאולי יש למשהו, זה שהבני סוסחור בחנוכה כותב שאדוננו המהר"ל שהיה צדיק מפורסם וגודל בדוירוי, וכידוע שהשתמש בספר יצירה. זה הלשון, השתמש בספר יצירה. אז ברגע שהבני סוסחור, וזה דרך אגב נתפס בתוף ריש חס, זאת אומרת הרבה לפני הסיפורי רוזנברג. ולכן כנראה שכן היה משהו, כנראה שרוזנברג הרחיב את זה, כן? הוא אומר, אבל היום היינו בפראג, פה באלטנוישו, והסתכלתי וראיתי שם גוילם. במקרה היה שם מראה, אבל... אז יש גוילם באלטנוישו, לא? בגדול, טוב. בגדול, אמרו פעם לרב מאיר אריק, שמה, זה נכון שהמהר"ל עשה גוילם? הוא אומר, אני לא יודע, מה זה מוסיף לכם? שהמהר"ל היה גדול? המהר"ל מתויסס יומטב. כן עשה גוילם או לא עשה גוילם, זה לא משנה. תויסס יומטב הוא עשה. הוא העמיד תויסס יומטב, זה פלא הרבה יותר גדול מלייצר גוילם. התויסס יומטב זה הרי גאונות. יש את הברטנורת, התויסס יומטב על המשנה, התויסס יומטב על המשנה, זה תמיד גאונות נפלאה. הוא תלמיד מובק, הוא תלמיד מובק של המהר"ל. הוא קבור למעשה בקרוקה. התסיסיום טב, אבל למשל כשהוא בתסיסיום טב הוא כותב רבינו הגודויל מורונו ורבון הגוין רבי יהודה לייב ברבי צלאל, צריכים לברך לך אלה מבוא, שנסעסק בישיבה ועיר בצטוירו לרבים במידו הגדוילו עם מידס הגמורה. זאת אומרת, עיקר העבודה של המהר"ל היה ללמוד גמורה. היה מלמד גמורה בישיבה, מלמד לומדס וגמורה. היה במהלך שלו בלומדס, וזה חשוב לשים לב, יש לו מהלך משלו בלומדס, אבל עיקר העבודה בלומדס. גם היה רב דוד גנז, הצמח דוד, שגם היה בן דוירוי וגם תלמיד, הוא כותב רב לייבה, הוא הרב הגודל, נזר החכמים, מויפי סדרוי סיינו, אשר לאורו ילכו כל העמים, ומימיו שותים כל תפוצות ישראל. הוא אשר חיבר ספר גורריה וכולו וכולו, גם ספרים אחרים רבים זולתם אשר עדיין לא זכים להעיר אל עבר פנינו. הוא היה ראש השיבה ואב בייס דין על כל מדינה סמר, כמו 20 שנה, אחר כך בא הנה לקהילה סקוידש פראג בשנה שין למד ג' והעמיד תלמיד עם הרבה, ויסד בייס ועד לחכמים ובייס המדרש הגודל הידוע ניקר קלויז. ועיר בצטוירו בסיכו י' א' שונו, ואחר זה עוד 4 שנים ועת וכולו, שם פעמי מרכבותיו לקהילה סקוידש פוזנה, ונעשה שם ראש הישיבה, ואף בייס דין שייניס על כל גליל ספוילינג גודויל. עכשיו, למעשה הוא חזר אחר כך פעם שנייה לפראג, ולכן למעשה הוא נקבר בפראג והכל. הוא היה פעמיים בפראג, מה פעם בפראג, אחר כך מפראג הוא עזב לפויזנה, ומפויזנה אחר כך הוא חזר לפראג. בקיצור, אתה רואה את התלמידים שלו, מה הם מספרים עליו? הם לא מספרים עליו על המחשובה. היום אם מישהו היה צריך לתאר את מהר"ל, איך מתארים את מהר"ל? המחשובה. אבל אתה רואה שהתלמידים של תסיסיום טב, רב דוד גנז, כל מי שהכירו אותם, מה הם מדברים? ראש השיבה, אב בייס דין, מרביץ תוירה, מה מתלמידים הרבה. אתה רואה את זה גם, תסיסיום טב, בשוט גאוינה בסרויה, בסימן יוד, כותב על המהר"ל, והוא עמוד חוזק כברזל, ישמחו עליו כל בייס ישראל. בפסק. זאת אומרת, כשהיה פסק של המהר"ל, כולם סמכו עליו. זאת אומרת, למה הם מביאים? התשובות שלו נשרפו. כמו שהנכד שלו מספר. מה היה תשובה? זה היה תיקים שהוא שמר אצלו. זה הרי היה מינג. שהיו כותבים תשובה, משאירים העתק אצל הנשאל, ומהעתקים היו מדפיסים את הספר. עכשיו, הוא שלח תשובה, אבל את העתקים נשרפו כולם. במשך הזמן. עכשיו, מה שקרה, אבל יש פסוקים שאחרים הביאו ממה שהוא פסק להם. ואתה רואה עשרות מקומות. אבח, למשל, מביא המון פסוקים ממהר"ל. חלק מדברים שהוא כתב, חלק מתשובה, חלק מדרושים. כל מיני הכרעות בהלוכה. יש עוד הרבה שמביאים את זה. למשל, המהר"ם מלובלין. המהר"ם מלובלין, שהיה קצת יותר מאוחר, הוא נולד בשין י' חס, ונפטר בשין ע' ו'. הוא כותב בתשובה שלו, תשובה מהר"ם מלובלין, סימן נ' א', הוא כותב, מי ימלל גבורותיו? מי ישית נפלאותיו? מי יספר שבח מעלותיו? על כן דומיה לא תהילה, והסתר בחקר כבודו אדרתו. והקצר בשבחים תפארתו. זה פשוט ביטויים שכתבים הקדוש ברוך הוא. ככה המהר"ם מלובלין כתב על המהר"ל. הלא הוא רוח אפינו, מחמד עינינו, מופת דורנו, פאר גלותינו. הגאון הגדול בישראל שמו, פאר הדור, נר ישראל, עמוד האמוני, ריש מסיבתא וריש גולוסא, אמר הרב יהודה לייב וכולו, אב בייס דין הישראלי בקהל הקדושה, עיר בעין בישראל, קהילת קדוש פראגי בן ציון ועוריו, השם יפרויס אולפסוק, השלוימו יביא, השלוים מחילה ושלו באמנויסוב, ולכל השאבים מימיו מקור מים חיים, ולכל המסתובבים בצל מעלתו. הוא פונה אליו בשאלה, הוא פונה למהר"ל בשאלה, אבל זה לשוינס שהוא כותב. רב שמואל בקרח, שהיה סבא של חבא סיויר, גם בספר חודשוני, סימן ממתס, הוא פונה אליו בשאלה, הוא כותב, אין משפוט. קודש יאמר לוי, יחסוי פי אורויס, וביכולוי כולוי קרני הויד לוי. באוי על החוכמו זבו לוי, ושום חב יוין עוזי ושיח לוי, אשר יום שכוחו לוי, אשר יעדור שהוא מנהיגו ימני לוי. אשר יספינו שהוא קברניטו ודיגלוי, הרי הוא הגוין יוחיד בדוירוי, אתרס ראשינו, צניף תפארתנו, מוירינו ורבינו, מוירינו הרב לייב, ישמרי יוצורי ויצילו. ויצילו. אתה רואה הפלגות של גדולי עולם ממש, לפני 400 שנה ויותר, 450 שנה ויותר, מדברים עליו בהפלגות לא נתפסות. הוא אומר, וממשיך רב לייב, רב שמואל בקרח, הוא אומר, הנה ניבסי בקידו והשתחווה יומי רוחק, שויל מפני הכובד והעירו, ואיך יוכל אב דוי זה לדבר עם הדוי נוי זה, באסרה דזיקוקין דנור ובאורין דאשה, מן מאי אל ברנפ חלת המון. זה בעצם הלושן שיש בה כמר בבו מציע, נכון? אוכין תוי רוי ולינו מדעני צריך, והנה כל ישראל על הדיינינו בגולוס החיל הזה. קיצור, הוא שואל את כל השאלה, והוא מסיים את השאלה, אך אין לנו פיסחו עם פה, עד כי יובוי דברי אדוינינו אלינו, לכן יצווה אדוינינו על אחד מסופרה והעומדים לשרת, לכתוב את דעתו דעת הקדושה, דברי אלוקים חיים, הן שנה אמרו למוישה מסיני, לדעת מה לעשות ולקבוע הלוכה לדוי רויס, וכיסא יקבוי דאדוינינו יגדל וכולו. אתה רואה, בהלוכה, כן? הנושא שם בהלוכה נטו, אתה רואה את היחס של גדולי דורו למערל בעניינים הלכתיים, שהוא יחס לא נורמלי. כאילו, פה זה אחרי ממש. למרות שאתה יודע, הפרסום שלו לא הגיע מזה, הפרסום של המערל היום בעיקר הוא דווקא מחלק המחשוב יותר. אבל למה יעשה? אם הוא היה ראש ישיבה בפוזנה ובפראג ופסק הלוכס, המערשל, היום בלילה, היורצייט של המערשל. המערשל, בצ'ובס מערשל, בסימי יוד בייס, כותב, אח עם האלופים, כאלוף המרואים המחוסיד, הרב רב חיים, וחד דעימי, ארישה בתוירו, הרב רב לייב. עכשיו, המערשל הוא מאוד 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 ביקורתי, מאוד. זו שיחה נפרדת על המערשל. האמת היא שאני לא יודע אם בשיחה למערשל אני אדבר על הביקורת שלו, על אחרים, אבל אם מעניין אותך הביקורת של המערשל על כל מי שרק זז, כולל כאלה שהיו 500 ו-600 ו-700 שנה לפניו, מי שליקט את זה, זה האויצר ישראל. האויצר ישראל של אייזנשטיין. שם, בערך שלו על המערשל, פשוט ליקט מגיס ועם המערשל את התקפות. אני חושב שזה לא ראוי, בגלל שלא... אם אתה לומד את כל התשובות מערשל, ותוך כדי אתה נתקף במילה חריפה על מישהו, זה לגיטימי. אבל ללכת ולהוציא מתוך המערשל רק את ההתקפות על כולם, זה לא ראוי. לא ראוי. לא, זה יוצא, כאילו, יושב ותוקף את כולם. זה נכון. המערשל היה מאוד ביקורתי בסגנון שלו. יש לו אמירות מאוד חריפות. טוב, מי שמעניין אותו שיעיין שם, ירווה נחת, אם זה מעניין אותו. אבל בכל אופן, המערשל מתייחס אליו, יש דיון קצת על הנושא הזה, האם מהר"ל ורב חיים, רב חיים ברב בצלאל היו תלמידים של מהר"ל. רב חיים ברב בצלאל, שזה אח של מהר"ל, בעל ספר החיים, כן, לכאורה היה תלמיד, כך מקובל לומר, שהיה תלמיד של מהר"ל. המהר"ל מקובל לומר שלא. בהתייחסות שבמכתב, אתה רואה שהתייחסות לשתיהם, בשווה. ומשמע שרב חיים לא היה תלמיד שלו, אבל רב חיים כן מתייחס אליו כתלמיד, בכמה מקומות. טוב, בשיחה למרשל אני אדבר יותר על העניין הזה. בכל אופן, אומר, והמרשל מסיים שם, ובזמן קורויב יוירו כולם הלוכה בישראל, כולם אנשי אישאים דפקיה בשמיו. הוא משבח אותו מאוד. האמת היא שגם מי שמכיר רק את הקסובים של מערל במחשוב, וגם פוגש במציאות. גם בנרמיץ ואתה רואה את זה, וגם אתה רואה את זה בפסק בעניין הגונה שנתפס בפראג, נזכר בתשובה זאת יוסי יומטב. יש תשובה שנתפסות בשוט הבח. יש בדרוש לשם סגוד, יש בכמה מקומות שאתה רואה שזה מוזכר. יש, האמת היא שאפילו על המצבה שלו זה כתוב. המצבה של המערל, אם מישהו קורא את זה, כתוב, ויחל כאל בני דוירו לחם אבירים, הוא פרנס, חיל את בני דורו לחם אבירים, משאילו יש תשובויס, וגוברין, ובחידושים על כל שישה סדורים, על גמור הרשי וטויספס אימו הגיבוירים, בפלפולים חריפים, למאוי צידה הצליקים וגיבוירים עיר עיני הדורים. זאת אומרת, על המצבה שלו, בני דורו חקקו את המילים האלה, שהוא חיבר חידושים, פלפולים חריפים על כל השס. זה מה שהם תיארו. מה זה? אלינו כמעט ולא הגיע... הדברים נשארו רק קצת. מה זה? מה שנתפס בשנים האחרונות, יש... זה נקודה שהם, הדברים שהעמידו בקדומה של מכון ירושלים, הם מביאים את כל הדברים האלה, והם נעמדים על סגנון מסוים בלומדס של המערל, שהוא שונה קצת מהלומדס הרגילה. דבר ראשון היה, אנחנו יודעים שהייתה לו גישה ייחודית בלימוד, הוא גם אחז שצריך ללמוד קודם כל, כמו שהוא כותב במשנה באובויס, צריך ללמוד את כל המיקרו, וצריך ללמוד משנייס, וצריך להתקדם בסדר הלימוד, לרכוש בקיאות יפה בלימוד, ורק אז אפשר להתחיל לעשות לומדס. והוא עצמו מתייחס לזה גם בחידוש של נשואית, הוא אומר, קורא ושונה בלשים יש תמיד חכמים, אז רבי אלעזר עם הרי זה המאורץ, הרי זה בור, רבי ינאי עם הרי זה קוטי, רבי אלעזר בן יינקב, הוא אומר, הרי זה המגושי. אז הוא אומר, מה המגושי זה מחשף. כאילו מי שקרא בשנה, הוא יודע הרבה, אבל הוא לא ישים יש תלמידי חכמים, זה אומר המגושי. אז הוא מסביר מה זה בעצם. תוירה, תוירה עומדת עם הבן אדם, מי שלמד משנה ולא הבין אותה, הוא לא קונה את התוירה רק בדיבור בלבד. אין הדיבור כעניין האדם, רק השכל והחוכמה, היא שייכת לאדם. והוא מציין, וזה מה שאומר המגושי, שבדיבור, אבל זה שלמד המשנה, בלי אסכולה, בלי להשכיל, בלי להבין מה הוא אומר, נקרא המגושי. כמו שהמגושי, המחשף, דבריו שמדבר הם מחוץ להיקש השכלי, הם בלי שכל, כך הלימוד הזה, מפני שאינו יודע להבין אמיתת הדבר בשכל, הרי הוא חוץ לשכל וחוץ להיקש. כאילו, אין פה היגיון, אין פה היקש לוגי, אין פה לוגיקה. הוא משלים, והמהר"ל עצמו, גם כותב בנסיב התורה, בפרק ת"ו, הוא אומר, לימוד התורה שלא בעיון, ושלא במציאת שכל התורה שבכל משנה, ולמצוא את שכל התורה בכל הלוכה, אז הוא אחד מהארבע האלה. זה המגושי, זה קוטי, זה המאורץ, זה בור. כי בלי שכל התורה, אין התחברות עם התורה, ואין קניין בתורה. אין קניין בתורה. קניין בתורה זה להיכנס לעומק הדבר, זה גם במחשבה, וגם בהלוכה, וגם בלומדס, כל דבר לחקור ולהגיע לשורש האמת שבכל משנה, בכל סוגיה, בכל הלוכה, וכל דרך למצוא פלפולים ולומדס וכל דבר, שהוא לא למצוא את שוירש, איך דייקנו את זה מקודם, אבל לא של התפארת ישראל, בקדומה, מה שהוא כותב שם, הבייס אב של הלוכה, שוירש הלוכה וטיימו, טיימו, שורש וטעם, את השורש של הדברים ואת הטעם של הדברים, וזה נדרש להבין בכל דבר. כשאתה מתבונן גם בדברים שהודפסו מתוך המהר"ל, אתה רואה שאחד הדברים זה הקו המרכזי אצל המהר"ל, שאתה רואה זה עיון בעקש שכלי בכל הבנה הלכתית. זאת אומרת, כשהוא בא לברר מחלוקת בגמרא, או כל מושג הלכתי שמגיע, הוא לא נוגע בכלל בסוגיות אחרות. כמעט, כן? הוא לא תחיל להשוות את זה לסוגיה אחרת, מה קורה שם, מה קורה פה, בהשוואה בין הדברים וקושיות ותירוצים מסוגיות אחרות. או אפילו שיטות ראשונים. הוא אפילו לא מנסה להתחיל לפלפל איך הראשונה זה לומד, איך הראשונה זה לומד. הוא מתמקד כל כולו בסוגיה שבה מדובר. הוא להבין את הסבורה של הסוגיה הזאת. והוא מסתכל יותר לעומק, והוא צולל יותר ויותר לעומק של הסבורה של כל נושא, ומתוך צלילה לעומק של הסבורה הנקודתית של הנושא הזה, להוציא את הנקודה המרכזית של הסבורה, של הלוכה הזאת, של הסוגיה הזאת, של הנושא הזה, של המושג ההלכתי הזה, ושם להתחיל להבין את זה לעומק, הפוך בו והפוך בו, בתוך זה עצמו, להבין אותו, איך זה מסתדר, איך זה מתחיל, איך זה מסתדר בסוגיה, ולמצוא היגיון שכלי פשוט בנקודה המרכזית. וממנה כבר מתחיל להבין את כל הסוגיה מחדש. זאת אומרת, לא לחפש בחוץ. לא. למרות שלמהר"ל היה עקף אדיר, אתה רואה את זה. אתה רואה את הציטטות שלו, אתה רואה את זה במחשב, אתה רואה בתור... יש לו עקף אדיר. אבל כשהוא בא ללמוד סוגיה, הוא בכלל לא מנסה לא להשוות ולא לעשות שיטות ראשונים, אלא להגיע לנקודה מה ההיגיון הפשוט, ההיגיון הבריא, מה שנקרא, מאחורי הסבורה הזאת. מה הנקודה המרכזית של הסוגיה הזאת? כשהוא מגיע, זה יפה. ואז הוא כבר מחלק בין נושאים, מגדיר שיטות, מברר את ההלוכה, אבל אחרי להגיע לנקודה המרכזית של הסוגיה הזאת, בהיגיון בריא. אתה רואה שהוא כמעט ולא מזכיר שיטות ראשונים, בלומדה שלו. חוץ מרשי וטויספס, והרבה פעמים הוא גם לא מזכיר את הקושייה שהוא מעלה בשמם. זאת אומרת, הוא שואל את השאלה של טייסס בלי להזכיר שזה טייסס. למה? כי אם הוא מרגיש ממש שזה טייסס, זה יכול לבלבל אותך. אתה צריך לחשוב, להתבונן לעומק של הסוגיה. יש פה שאלה? יופי, מה אתה אומר על השאלה הזאת? אז טייסס שואל את זה, טוב מאוד, מה, אני צריך מראה מקוימס? מי שואל את זה ולמה? מה יעזור לך שטייסס שאל את זה? תתחיל לחשוב על הקושייה הזאת. תתחיל להבין מה קורה פה בסוגיה. מה הסבורה? למה פסח הבית? למה פסח החוצר? מה ההיגיון של זה? עזוב שזה רשי וטויסס אומרים את זה. תנסה להבין את ההיגיון. מה חזל רצו בפרסום הניסה? מה ההגדרה של פרסום? זה כמו שדיברנו היום בעריכות, אבל פשוט להבין את ההגדרה בפני עצמה. ברגע שאתה מבין את ההגדרה, ואתה מגיע להיגיון ברור ובריא בעניין הזה, אז ממילא יסתדר לך, הרשי יסתדר לך, הטויסס יסתדר לך, גם הרמב"ם, הכל יסתדר בסוף. אבל אתה צריך דבר ראשון לראות את הסוגיה הזאת בפני עצמה. למעשה הוא אומר, אתה רואה שם, דרך שם המהר"ל, הוא מתחיל עם הקושיות, אפילו בלי להזכיר שזה רשי טייסס קושר על את זה, מצביע לקושי בסוגיה, בכיפשוטו של הנושא, בהבנה פשוטה, מה הנושא בפשוטו, מה קשה פה. ואז הוא מגיע למסקנה מסוימת, אולי כך צריך להבין את הדברים מהשורש, וממילא כבר נהיה הסוגיה מתבהרת, ונופלות הקושיות, והרבה ממה שהמפורשים דנים ומתחבטים ומתלבטים, ממילא נופל מעצמו. אבל הצורה שהוא כותב את זה, צורה שצריך להתבוננות. זאת אומרת, כי המהר"ל, בגלל שהוא לא כותב, יש קושייה ככה וככה, ואני אתרץ את זה ככה וככה. לא. הוא כאילו מה זה הסוגיה כבר? מה קורה פה? הוא מתחיל להעמיק וממילא נופלות כל השאלות. אז אתה צריך ללמוד את הסוגיה טוב בשביל לתפוס את נקודת החידוש שבדברים שלו. זה דורש עיון, הרבה עיון. אתה צריך להתחבר למהלך הלימוד שלו. כן? ואפילו דברים שהוא אומר כמו אחרים, יש בהם משהו מקורי משלו, מהמהלך שלו. טוב, זה באמת, נראה לי שיש פה הגדרה יפה. שלימוד תורה צריך להיות בייס אב של הלוכה, זה על צורת הלימוד, זה שורש הלוכה ותימה. שורש הלוכה ותימה. שורש הלוכה ותימה. אז האמת היא שאפשר להביא הרבה דוגמאות. אפשר להביא הרבה דוגמאות. אבל אני חושב שצריך בשביל זה קצת להכיר את הסוגיה. בשביל להבין מה הוא רוצה. אני זה ממש שיעור ארוך, אני רוצה כן להגיד את זה, אבל זה... טוב, אני נגיד בקיצור, אני לא אכנס יותר מדי לסוגיה. אני מדבר על הסוגיה של תחילת אלה מציאס. תחילת אלה מציאס זה סוגיה די קלה, כמו שכולם יודעים. המשנה אומרת, אלו מציאס שלוי, ואלו חייב להכריז. אלו מציאס שלוי ואלו חייב להכריז. טוב, מה מציאס שלוי חייב להכריז? מוצר פירויס מפוזורי, מויס מפוזורויס. כן, יש שם רשימה של 10 דברים במשנה, שאם אדם מוצא אותם, הרי אלו שלוי. שואל את הגמרא, מוצו פירויס מפוזורי, וכמו? אומרת הגמרא, קו בארבע מויס. נכון? ככה הגמרא אומרת שם במציאה. וכמו? לכאורה, הגמרא הזאת קשה. מה פירוש וכמו? מה הבעיה? למה הגמרא שואלת בכלל וכמו? מצא פירות מפוזרים. אם זה פירות מפוזרים, מה הכוונה?
זאת השאלה.
פירות מפוזרים. לא, פירות מפוזרים, זה הכל. מי אמר בכלל שיש הגדרה של כמות? למה יש בכלל הגדרה של כמות? אז הגמרא שואלת, וכמה? אמרת הגמרא, שאומר רב יצחק, קו בארבע מויס. הכמות של קו בארבע מויס. שואלת הגמרא, מה פשוט קו בארבע מויס? אם זה דרך הילוח, אז אפילו... בוציר נמלוי. ואם זה דרך נפיל, אז אפילו יותר מזה צריך להיות פטור. אז מה הגדרה של קו בארבע מויס? אומרת הגמרא, אומר רומי ברוק וממחלשת דווי דורי עסקינן. נכון? ממחלשת דווי דורי עסקינן, ששם הגדרה היא קו בארבע מויס. והשאלה מאוד מאוד פשוטה שנשאלת פה, זה למה בכלל הגמרא לא הולכת לכיוון כזה? למה בכלל להיכנס לסבורס של קו בארבע מויס? למה זה קשור? למה בכלל וכמו? מה השאלה הזאת וכמו? ממתי וכמו?
הוא
באמת רוצה הגדרה למפוזורים. אילו מציע שלוי חייב להכריז. אילו מציע שלוי פונצו פירס מפוזורים. מה זה פירס מפוזורים?
זה של הגמרא.
רש"י אומר, לא, שנייה. רש"י אומר, נתייאשו הבעלים מהם. זה מה שרש"י מסביר על המקום. נתייאשו הבעלים מהם, כלומר בגמרא, והפקרים. האופן שהבעלים התייאשו, ממילא זה הפקר. ולכן, אין לו מציע שלוי, הוא לא חייב להכריז. אמרת הגמרא, מוצא פירס מפוזורים וכמו? אומר רבי יצחוק, קו בארבע מויס. שואלת הגמרא, איך אדום מדרך נפילה אפילו טוב ונם, ודרך הינוח אפילו בוצר מיוחנן, אלוהי? אומר רב גבר חום, במחנשת דוד דורי עסקינן. שלכן, קו בארבע מויס, נופי שתרחי הוא, לא יתורח איניש ולא עוד עושה ושוקלו. אף קורא מה אף קורא לו, בוצר מיוחה, פחות מזה, תורח ועוד עושה ושוקלו. ולא עם אף קורא לו. אבל השאלה היא כזאת, בכל הרשימה שיש לך במשנה, מויס מפוזוריס. יש לך שאלה של וכמה? לא, אין שאלה של וכמה. מצא מאות מפוזרות, אז זה נפל לבן אדם. זאת אומרת שזה דרך נפילה. וכמו שהגמרא עצמה אומרת בהמשך, שאם זה דרך נפילה אפילו טוב ונמה. נכון? אם זה פירות מקובצים, זה אומר שכנראה מישהו ישאיר אותם, יניח אותם. אם זה פירות מפוזרים, כנראה שמישהו איבד אותם והתייאש מהם, נכון? זה ההבנה הפשוטה של הדברים. אותו דבר, קריחו יסבור שסור רבים, עיגולי דווי לא קירו שלחתם, כל זה אופנים שבן אדם מתייאש. אז גם פה פירויס מפוזורים, הפשט הפשוט של פירויס מפוזורים, זה פירות שהתפזרו. פירות שהתפזרו לא משנה הכמות, אם זה דרך נפילה, אפילו טוב ונמה. הגמרא נכנסת פה למהלך, שהגמרא שואלת וכמו, שזו שאלה לא מובנת בכלל, כן? מה זה השאלה הזאת וכמו? למה וכמו? מי אמר שיש פה עניין של כמות? למה אתה בכלל שואל? כמו כל כמות שבעולם, מה? אם זה דרך נפילה, אז כל כמות שבעולם, למה? וכמו, ואז תירוץ של רב יצחוק, שקו בארבעה מויס?
יחס של קו לארבעה מויס.
לא נכון, אין כזה יחס. לא. אם זה נפל פירס מפוזורים, יש יחס של קו בארבעה מויס? קו בארבעה מויס בכלל עובר לסוגיה אחרת לגמרי. קו בארבעה מויס לא עובר לסוגיה של פירות שנפלו והתפזרו. זה עובר לסוגיה אחרת, לסוגיה של אדם שעובד בציר, עובד בקציר, ועשה גדיש, ופינה את הגדיש, ונשארו חיטים על הרצפה, שבכמות של קו ביחס של ארבעה מויס, הוא כבר לא יתרח לחזור לקחת את זה, אז הוא מפקיר את זה. זה לא קשור למציאס בכלל. זה לא מציאה שמצאתי ואני לא יודע, okay. כל הסוגיה פה במשנה על מה מדברת, עבדות ומציאות, נכון? קו בארבעה מויס בכלל לא קשור לעבדות ומציאות, זו סוגיה אחרת לגמרי בשס, שנקראת סוגיה של אפקר, אפקר פשוט. אני יכול לקחת את המחשב ואני אגיד, תשמע, יש לי פה 10 קופסאות, אני אסחוב אותם הביתה, אין לי כוח, וואי, אני אקח אותם במטוס, טוב, נשאיר את הבקבוקי שתייה פה. קרה דברים כאלה בעולם, נכון? שישרנו בקבוקי שתייה, זכור לי אפילו משהו כזה. איפשהו, כן? אז השארתי את הפחיות שם. זה קשור לסוגיה של עבדות ומציאות? גם אם זה יהיה בתוך ארגז, אם אתה רואה שזה מונח בצורה כזאת, במקום כזה, בדרך כזאת, אז זה הפקר. הפקרתי את זה, לא איבדתי את זה, הפקרתי את זה. כשאתה מדבר על קו בארבע אמויס, שבן אדם במחלש תדווי דורי, במקום שבו אוספים את הגרנות, כן? ואני החלטתי להשאיר את זה כי לא משתלם לי לחזור בשביל זה. זה קשור לסוגיה של אני מצייס? לא קשור בכלל לסוגיה של אני מצייס. והכל פה מתחיל, למה? כי הגמור שואלת וכמה, שזו שאלה לא נכונה, פשוט לא אקטואלית, לא קשורה לסוגיה. ומתוך השאלה של וכמה, אמרת תשובה שקרה בארבעה מויס, שתשובה לא קשורה לסוגיה, ואז,